טוב רבותיי, אני קודם כל אני רוצה לקדם בברכת ברוכים הנמצאים, כל הברכים העיקריים שמקיימים עולה של תורה במקום הקדוש הזה, ואין ספק שזה, זאת הסיבה העיקרית שהמקום הזה נשאר עתילו למרות כל הרשעות שמסביב שעוסקים בהרס וחורבן. אני מקווה באמת שמקום יתפתח ויסגשג לרווחת עם ישראל כולו. נתבקשתי על ידי רב גיורא שנדבר בנושא הלכתי של תשעה באב לגבי עוברות ומניקות. מהי מידת חיובם לצום ביום הזה? לפני שאנחנו ניגש לעוברות ומניקות, הייתי אומר שנקדיש כמה וכמה משפטים על עצם חיוב של צום תשעה באב. האם הצום הזה הוא צריך להתחיל מבערב כמו יום כיפור? והאם הצום הזה או כל צום שכתוב בנביא, האם זה גורר איתו גם הימנעות מחמשת העינויים, כמו שאנחנו נוהגים בתשעה באב וביום הכיפורים? או שנגיד בזכריה הנביא, כתוב שם על ארבעה צומות, האם זה אם כוונה רק צום והוא מתחיל מהבוקר ולא שאר הדברים האלה? הראשון שהתחיל לדבר על זה בריש גלי זה הרמב"ן. הרמב"ן חיבר ספר נקרא תורת האדם. זה הלכות אבילות. הרמב"ן מלקט שם מבבלי וירושלמי וכל ספרות הגאונים. והוא רוצה לומר שהרי מה שמוזכר בנביא שם, ששאלו אותו בהתחלת בית שני, ההפקה בחודש חמישי, והייתה תשובה ש... הצומות יהפכו לששון ושמחה, וכתוב צום וקראו ששון ושמחה, גמרא במסכת ראש השנה שואלת, איך זה? אז הגמרא עושה הבחנה, עוד מעט נדבר על זה, בין שעת שלום ובין שעת שמד. בכל אופן, הצום שמוזכר בנביא סתם, הרמב"ן אומר שסתם צום דינו כמו יום הכיפורים, על כל ההשלכות הנובעות מזה. כלומר, זה מתחיל מבערב, הרי ביום הכיפורים כתוב מערב עד ערב תשבטו שבתכם, ולכל השיטות לעניין עינוי יום הכיפורים יש דין של תוספת. אם התוספת של יום הכיפורים חלה גם על איסור מלאכה, זה מחלוקת בתלמוד, מחלוקת הראשונים, איך נפסוק. אבל על עינוי, וזה כולל גם קודם. וגם כל העינויים שכתובים שם, כל די תיקון רבנן, כן דורייתא תיקון, באמת, דברים שיש להם גיבוי נבואי, לשון הפוסקים הם נקראים דברי קבלה. יש דברי תורה, יש דברי דבנן, ויש באמצע דברי קבלה, דברים שקבלים גיבוי נבואי. זה יותר חמור מדברי סופרים, אבל לא מגיע לדרגה. יש מהפוסקים שרוצים לומר שדבר כזה, בספק הולכים לחומרה, זה כמו דורייתא. כשאנחנו פוסקים ספק דורייתא לחומרה. בכל זה יותר חמור. עכשיו, הרמב"ן כותב ככה. שכל סתם צום שמוזכר בנביא, זה מתחיל, מפסיקים מבערב, וגורר אחריו כל העינויים, כמו ביום הכיפורים. עכשיו, לפי זה, איך הרמב"ן יסביר מה שכתוב בספר יחזקאל, שהוא נאמר לו בנבואה, כתוב לך את עצם היום הזה, עשרה בטבת. מה זה עצם? הרי הוא סובר שכל צום זה... כולל מהלילה, ואיפה שכתוב עצם זה לכאורה זה יום ולא לילה, כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, אצל המילה שהוא נימול בעצם היום הזה, אצל נוח שהוא נכנס, אצל משה רבינו, אצל נוח הרי חז"ל אומרים במדרש, הרשעים שבדור אמרו, אם אנחנו רואים אותו נכנס לתיבה, אנחנו שוברים. ברוך אמר לו, הוא ייכנס באמצע היום ונראה אם הוא יכול לשבור. הקיף את ה... את התיבה עם דובים וריות, והם טיפלו בהם כמו שצריכים, כמו שהם מבינים את השפה שהם מבינים. וכך גם אברהם אבינו נימול בריש גלי, וגם משה רבינו עלה הראש שם. והרי פה כולל גם זה, אז הרמב"ן אומר שמזה שכתוב פה בעשרה בטבת את עצם, זה בא למעט תוספת. הרי ביום הכיפורים מערב עד ערב תעבדו שבתכם, דרשו חז"ל למעט תוספת. ומזה שכתוב בעצם, זאת אומרת, שם יש ריבוי, גם יש תוספת יום הכיפורים. ומזה שכתוב עצם היום הזה, זה בא למעט תוספת, לעונש, והזרה. כלומר, יש איסור, אבל, ואילו פה, בצום, שהפסוק אומר עצם זה בא למעט תוספת, והרמב"ן סובר שבצום אין מושג של תוספת, משל בתשעה באף, לפי דברי הרמב"ן, היות וזה לא יום שעשו במלאכה, יש לומר שבת ויום טוב, שהיום הזה יש בו קדושה, שייך להגיד שאדם מוסיף, כמובן הוא יכול להוסיף רק מפלג המנחה ואילך, הוא לא יכול באמצע היום להגיד, אני מקדש עכשיו את השבת. למדתם את זה אני מניח, כן? שרק סמוך, זה כשעה ורבע לפני השקיעה, ככה זה לפי הגרא. אדם יכול, כמו שיש במקומות שמקבלים שבת קודם, בייחוד בתים שיש ילדים קטנים, הם לא יכולים להתחיל סעודת שבת ב-9, 9 וחצי, כן? ב-7 מתחילים. אם כן, העצם שכתוב פה זה לבעל מעט תוספת, אבל זה באמת מתחיל בערב, אין דין תוספת. עכשיו, הרמב"ן, או יותר נכון, הר"ן, על הריף, במסכת ראש השנה, פרק ראשון, הוא מביא שם ככה. הרי הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שקרי לסוף זכה, קרי לצום, הכיצד, בזמן שיש שלום לישראל, אז ששון ושמחה, אז ימי שמחה. בזמן שיש שמת, כמובן איום, על יש רדיפות על עם ישראל, זה צום. אין זה ולא זה, זה תלוי ברצו. אם רצו מתענים, עכשיו, בגדר של שלום, יש לנו שתי שיטות בין הראשונים. יש לנו פשט שלום עם בית המקדש קיים, ויש לנו עם שלום, הכוונה היא, שאימתם של ישראל מוטלת על, על האומות. אבל יש מצב, לא ככה ולא כמה זמן, למשל, בזמנו של רבי, אנטונינוס, אני לא יודע אם הוא היה הנציב של רומי פה בארץ, או שהוא היה קיסר רומי, בזמנו של רבי לא הייתה רדיפה מצד השלטונות נגד עם ישראל. נכון, לא הייתה מלכות בית דוד, לא היה בית המקדש, אבל חיי היום-יום של אנשים, הם התנהלו, בסדר, יוכלו לחיות, יוכלו לעבוד, יוכלו ללמוד תורה, יוכלו להתפרנס, לא חשו את הרדיפות. הרי כשאנחנו נתבונן על עמנו במשך הדורות, האם רוב הזמן הם חיו בשקט או שהיו התנכלויות? למדתם פעם היסטוריה? שאת זה לא לומדים היסטוריה, לומדים רק את השלום שיש. רוב הזמן עם ישראל סבל, ותחפשו לי מדינה אחת בעולם שבדור מן הדורות לא יהיו גזירות ממש על יהודים. אפילו על תימן היו, בזמנו של הרמב״ם. היו, אני לא מדבר על, על יפן ועל הודו ששם לא יהיו יהודים. אני מדבר על ארצות שהיהודים ישבו בין ארצות הנוצרים ובין ארצות של, של המוסלמים. כל מדינה סבלו. אם כן, אז מה ככה? אז הרמב״ן, אז על רבי כתוב שהוא ביקש לעקור תשעה באב, הוא ביטל י"ז בתמוז, אז היות בזמנו היה שלום. לא שלום, היה לא שלום, לא זה, תלוי ברצו, ואחרי זה כתוב שעל תשעה באב רצו, ועל שאר הדברים תלוי ברצון, לכן השלוחים לא יצאו אפילו באותם השנים שכן התענו בגולה. עכשיו, אז הרמב"ן שואל הרמב"ן, הרי כשנמצאים בגולה, היו זמנים שהיו רדיפות. ולמעשה, כלל ישראל הוא לא החמיר בשלושת הצומות כמו ביום הכיפורים. אז הקושיה היא קושיה, אז למה זה, אם לפי דברי הרמב"ן, שבזמן שיש גזירה חוזרת התקנה של הנביאים, שחייבים לצום על כל המשתמע מזה, לאסור ברחיצה, בנירת הסדל, בכל הדברים הללו. וכלל ישראל לא נהג ככה. אז הוא מקשה קושייה ואומר, היות והיה זמן שהיה שלום, ותלוי ברצוע. אבל אם יש חיוב שבזמן שיש גזירה, אז החיוב הוא לצום מצד דברי הנבואה. ככה הוא שואל, לפי הרמב"ן, וכלל ישראל לא שמע, הקושייה היא קושייה, והתירוץ הוא חלוש. ככה זה שיטת הרמב"ן. נמצא עכשיו, אם אנחנו נסתכל היום, המצב שלנו, האם זה אנחנו חיים בתקופה שאין שלום ואין מלחמה או שיש מת. איך אתם חושבים? אין פה אנשים מסוממים עם אופיום של שלום. אנחנו מוימים, לא מהרשעים בצפון. כל יום ויום הרשעים פה מתנכלים לעם ישראל. אם עובר כל יום, מתקיים אצלנו התפילה, ועל ניסיך שבכל יום עימנו. אז היו לפי הרמב"ן, היו צריכים לצום היום מבערב על כל המשתמע מזה. וכלל ישראל לא עושה ככה. האם הם חוטאים או לא? אז תראו, הנציב בשאילתות, בשאילתה קנ"ח, הוא מוכיח מיגונים ומאוד ראשונים, שסתם צום שמוזכר בנביא, הכוונה היא צום ולא שאר הדברים, לא כמו יום כיפור. וזה לא חל שיפסיקו מבערב. אם למדתם פעם מסכת תענית בארץ, התעניות על הגשמים היו תעניות חמורות. בהתחלה היו בהק ואחרי זה יושב החנויות שמבערב מתחילים, כי המי גשמים שלא יורדים בארץ, זה סכנה ממש. זה ארץ ישראל, זה למטר השמיים תשתי מים. ואם אין מים, אז זה... בקיצור, זה ממש סכנה. אז יש... שם החזל גזרו, בגלל החומרה הזאת, גזרו מבערב, והם נולים את המרחצות וכל הדברים האלה. אבל הרמב"ן, הנציב מוכיח שזה לא כולל את כל הזמן. תניות זה יותר חמור, יותר מכל סוג אחר של גזרות. חזן תקנו שם משהו מיוחד. אבל שאר הצרות, וגם אם שמים את עצמות האלה שכתובים בנביא, זה רק צום מהבוקר, מבלי לגרור אחריו את כל הכלים. ככה הוא מוכיח מזה. עכשיו, הוא גם מוכיח מהפסוק. בזכריה, כשהשבי הגולה שאלו את הנביא, ההפקה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה 70 שנה. אז הנביא אומר להם, לא רק לזה, אלא גם שאר עצמות יהיו ששום ושמחה. עכשיו, למה הם שאלו רק על תשעה באב? למה הם לא שאלו גם על שאר עצמות? אבל הוא נעל להם גם על אחרים, מה שהוא לא שאל. למה? אומר הנציב, דבר מעניין, אומר ככה. כשהם שאלו, ההפקה בחודש החמישי היא נזר, על שני דברים ישאלו. ההפקה, הכוונה היא, האם אני אגיד קינות, כמו שהנהוגים בליל תשעה באב לומר קינות, היא נזר, האם אני אמשיך להימנע כל מיני תפנוקים, הרי אותם הדברים שאסורים בתשעה באב, זה דברים שבלשון המקרא נקראים עינוי. כמו ביום הכיפורים, כן? אותם עינויים, אלא ביום הכיפורים, אדם עושים את זה, כמו שאחד אומר, ביום הכיפורים, מי צריך לאכול? ובתשעה באב, מי יכול לאכול? זאת אומרת, עושים אותו דבר, אבל הסיבה היא, ביום הכיפורים, אדם נמנע מאכילה ושתייה, אבל הוא מברך שהחיינו בכניסת היום, הוא לובש לבנים, הוא שמח, הוא לומד תורה. בתשעה באב הוא נמנע, זה בגלל האבילות. ובתשעה באב יש עניין שאדם צריך לצייר את עצמו. ביום הכיפורים אין ניכר לצייר עצמו, אדם חם לו. אז ביום הכיפורים הוא יכול להיכנס למרתף, איפה שקריר לו, קר לו, הוא יכול לשבת בחוץ, בשמש. בתשעה באב הוא מוזכר שאדם יצייר את עצמו ביום הזה, שלא ישן אפילו על קר וישן אפילו. בקיצור, יש עניין להרגיש את העינוי. ביום הכיפורים, הימנותם של הדברים נקרא עינוי, אבל זה לא אומר שהוא צריך לצייר את עצמו. מה שאין כי בתשעה באב יש עניין לצייר את עצמו. ברור? אז הוא מוכיח ככה. זה מה שנביא שואל. האם בתשעה באב אני... וזה היה רק בתשעה באב ולא בשאר עצמות. בתשעה באב, בגלל החורבן, הם אמרו קינות, והם נמנעו מכל הדברים האלה. אבל בשאר עצמות לכתחילה לא היה דבר כזה, על זה לא גזרו בכלל. כך מסביר הנסיף, לכן הדברים האלה, לכן לדורות, כשאנחנו אומרים שאפילו נאמר שבזמן שיש שמת, שמה כוונה יש איום על עם ישראל, מהגויים, ויש חיוב לצום בימים האלה שמועדים לפרנות, בגלל הדברים הרעים שאירו אז, כמו שהרמב״ם כותב, למה אנחנו צמים? אנחנו צריכים להתעורר בתשובה, כמו יום הכיפורים. עיקרו של צום יום הכיפורים זה לתשובה. שאר הצומות, זה, כמובן שזה גם תשובה, אבל גם נושא של אבילות, יש בזה גם קצת אבילות. על הדברים הקשים שאירו, בתשעה באב, ודאי, על הדברים הקשים שאירו שם. אז לכן פה, אז לפי הנציב, איך שהוא מסביר, הוא מוכיח מהגונים, שכל צום שמוזכר בנביא, זה לא מכיל בקרבו את שאר הנועים, ורק מתחיל בבוקר, ולא בערב. אני נמצא שאיך שכל קהילות ישראל, בשך כל הדורות, מה שהם לא התחילו מבלילה, הם נגעו לפי הדין. לפי הרמב״ן יוצא שלא, שלא לפי הרמב״ן. לפי הרמב״ן יוצא שבזמן שיש דבר כזה צריכים להתחיל בערב. אתם יודעים שבאמת המשנה ברורה אומר, בשם השנה, שאומר שגם שאר עצומות, בעל נפש, יחמיר על עצמו. כן, טוב. יש דעה כזאת, זאת אומרת, לפי הרמב״ן ודאי שזה ככה. אם כי אתם יודעים שיש שאלה באיגרוס מוישה, האם בליל י"ז בתמוז, האם מותר לערוך חופה? הוא רוצה לומר שזה מתחיל מהבוקר. לא, לא כולם סוברים כמוהו, אבל היות וזה עניין רבנן, אז יעשו את זה. כן? דווקא בליל, בשאר הימים הרי לפי שיטת חכמי ספרד עד ראש חודש אב, מותר לעשות חתונה, רק יודע שזה מפני. אבל בליל 17 בתמוז, בכל הוא הרב משה פיינשטיין, הוא מתיר בזה. אז נמצא שלפי ההסבר של הנציב, מהגונים שהוא מוכיח, שהצום, כל ארבעת הצומות, הם מתחילים, לא מתחילים בערב. בתשעה באף היה דין מיוחד, בגלל החומרה שיש בו, בגלל שהוכפלו בו צרות, אז עם ישראל קיבל על עצמו, בגלל האבילות, להחמיר מבערב, וכל חמשת הדברים. בשאר הצומות, זה מה שהיה הקבלה לגופו של עניין, כוונה היא, להימנע מאכילה, וזה מתחיל מהבוקר, מעלות השחר, עד צאת הכוכב. עכשיו, אתם זוכרים שבמסכת תענית, שמדובר על התעניות של הגשמים, אז עוברות ומניקות, והחולים, החכמים לא גזרו. לא גזרו לי, לך התחיל עליהם. עכשיו, השאלה היא, בתשעה באב. איך צריך להיות הדין בתשעה באב? שולחן ערוך אפשר? ואיך זה בתשעה באב? פה מובא יש לי ספר של הרב אחי גאון, הוא מביא כאילו שהגמרה מסתפקת. עוברות ומניקות, מטענות ומשנות בתשעה באב או לא? כתוב, תשמע דמה רבה, עוברות ומניקות, מטענות ומשנות בתשעה באב וביום הכיפורים. הגרסה הזאת לא נמצאת אצלנו. כאילו שהשאלה הייתה גם על יום הכיפורים. אצלנו בגמרה, היום כאילו זה פשיטה. הבעיה הייתה רק בשביל תשעה באב, אז הוא מביא שמטענות ומשלימות בתשעה באב. ושאר הצומות, ודאי שלא, כי עליהם חז"ל לא גזרו. והמחבר באמת מביא פה המחבר מביא פה בסימן תקן, כן? הוא מביא פה ככה. הכל חייבים להתענות ארבע עצמות הללו, ואסור לפרוץ גדר. הכל חייבים להתענות ארבע עצמות הללו, ואסור לפרוץ גדר. עכשיו, הרמ"א מביא מי הוא עוברות ומניקות שמצטערות הרבה, אין להתענות. מה התוספת הזאת שמצטערות הרבה? האם הייתה גזירה גם על מניקות, רק מצטרות לא חייבות, או שלא. הלאה, הרמה מוביל ככה, ואפילו אינם מצטרות, אינם מחויבות. כלומר, אלא מה? הם נהגו, אבל חכמים לא חייבו אותם. כן? אלא שנהגו לך מהיר. אבל תשעה בא, ברור שחייבו. עכשיו תראו. כשאנחנו אומרים שמצד עיקר הדין באמת, על עוברות ומניקות, חזל לא גזרו לצום. לפי הרמה. אלא מה? הם קיבלו לעצמם. קיבלו לעצמם אם הם מצטרות. אם הם לא מצטרות, אז... מה? על תשעה באף. כן, על שאר עצומות ודאי שזה יותר קל. זה פשוט. שאר עצומות, עוברות מניקות, לא יצומו. בתשעה באף זה יותר חמור. עכשיו, מצד עיקר הדין, לפי איך שיוצא מהרמה, שעל עוברות ומניקות חזל לא גזרו. עכשיו, למה הם לא גזרו? עוברה ומניקה, האם אנחנו רואים אותם כמו בן אדם חולה? כן? כמו חולה. איך אנחנו מסתכלים על זה? תראו, יש באחרונים, אתם שומעים, במרשם, יש בגמרא, יש ספרה לומר, אתם שומעים, שאישה שהיא מניקה, כן? שאישה שהיא מניקה, שיהיה דינה כמו חולה ממש. הייתה אהבה מן כזאת דגמרה. רב אסי אומר ככה, הייתה מניקה, אישה שהייתה מניקה, אז הרי אישה מעשה ידיה שייכים לבעלה. אז בזמן שהיא מניקה, כתוב, פוחתים לה ממעשה ידיה ומוסיפים לה על מזונותיה. מה הייתה מלה משום דבאי למייך? ודינו משום דחולה היא. ככה הגמרא עושה, אחרי זה הגמרא אומרת, אם כן, שיהיה כתוב, אם היא חולה, אם הייתה מניקה, ודימה, כמה שלא, זה סתם מניקות חולות, נינו. והגמרא דוחה לא, שמה שמוסיפים לה, זה מטעם אחר, מוסיפים לה יין וחלב, כי זה מסכים. אבל הייתה הווה מינה שאישה מנקת כמו חולה, והגמרא דוחה את זה. מעוברות, יש באמת, על מעוברות, יש גדר אחר. יש רש"י במסכת עירובין, שאומר שמעוברת, שם יש הספרה שהיא מצטערת. אישה מניקה, באופן סתמי, לא שייך להגיד שהיא מצטערת. הרי היא כבר גמרה עם זה. היא מניקה את הילד שלה כמה פעמים ביום. אבל זה לא כמו עובר, כתוב, הרבה הרבה תצבונך ועירונך, אז הגמרא בדף קוף במסכת עירובין אומרת שזה צער גידול בנים וצער העיבור שהן מצטרות ורש"י אומר שם כמו חולות. זאת אומרת, מעוברת היא יותר חולה מאשר מניקה. אתם שומעים? יש מניקה, היא אישה בריאה. אלא מה, יש דעות אומרים שאפילו אם היא הפסיקה מאיזושהי סיבה להניק, שהגמרא אומרת במסכת נידה, עד כ"ד חודש איבריה מתפרקים ואין נפשה חוזר אליה, עד שיעבור פסק זמן כזה. זאת אומרת, זה המצב שלה, הוא עדיין לא 100% תקין. ואפילו אם נדמה לה, כמו שאתם למדתם גם ביום הכיפורים, לפי שיטתנו, אם אישה ילדה 3 ימים תוך יום הכיפורים, והיא אומרת שאני לא צריכה לאכול, חז"ל אומרים שתוך 3 ימים לא שומעים לה, לא קים לה. היא חושבת שמרקרה כל כך טוב, וחז"ל קים לו, שאם היא לא תאכל תוך 3 ימים אחרי הלידה, זה עלול לפגוע במצב הבריאותי שלה לטווח ארוך. ומ3 ימים עד 7, זה תלוי. אמרה צריכה אני, אוכלת. לא אמרה צריכה אני, לא אוכלת. כן? אם כי אתם יודעים שיש שיטת הרב אחי גאון, הוא סובר שיולדת עד 30 יום תמיד אוכלת. לא כמו שאנחנו סוברים ככה. יולדת זה יותר, זה יותר מאשר, כן, מנקת. מנקת זה אחרי זה כבר נשאר. בכל לא ניכנס כרגע על יולדת, לא, על יולדת, כן, שלפי הגאון זה, יש לזה דין מיוחד. חיה 30 יום. במשנה כתוב שתנעול את הסנדל, והוא סובר שגם לעניין אכילה זה ככה. טוב.
כן, כן.
כן, כן, בסדר. זה למעשה בזמננו, ככה. בזמננו זה ככה. כן, בצד המינה, כן. בזמננו זה ככה. עליהם לא גזרו. זאת אומרת, ב... איך הייתי אומר?
מה זה אלה שנהגו להחמיר? נהגו להחמיר, לכאורה, בכל הגימן שמור. תשבר, מחויבות
להשמיר. לא, זה לא ממש חיוב ממה ש... התקנה הקדומה. זה מצד המינה, מה שקיבלו לעצמם את החומרה הזאת.
מה זה מה שהוא כותב קודם, אלה שנהגו להחמיר לגבי שאר השמות?
שאר השמות, שכל זמן שלא מצטערת...
שמה,
אפילו היא מצטערת נהגו להחמיר. כן, כן, כן. עכשיו ככה. מעוברת זה פשוט שהיא מצטערת. אבל במנקת, הבעיה היא בגלל שיש חסר לבלת, לא בגלל שהיא מצטערת. בגלל חסד לבלת. אז בגלל זה מותר לה לשתות כתחליף. לא שייך תחליף, לחלף אם. גם אז ידעו שיש חלף פרה. זה לא דבר חדש שהמציאו בדור שלנו. אבל חז"ל ידעו שזה לא כל התחליפים האלה. הילד יצטער מזה. הוא צריך לנוק ממה שזה המזון הבריא שלו. לכן, בגלל זה, למה אני מדגיש את זה? כי יש דיון ביום הכיפורים. מעוברת, אם היא חשה לא טוב, ומגיד שהרופא קובע שהחשש הוא רק לעובר ולא לאם. האם מותר לה לשתות או לאכול או אסור? מי מבהיר? אבל איפה זה כתוב בראשונים? הרי התורה לא התחילה מדבר שמואל, ריבונו של עולם. זה כמו שאחת אומר לי, החזון איש בככה. ומה אמרו כל הדורות? עד החזון איש. הרי התורה היא לא ניתנה אתמול. הראשון שהתחיל לדבר על זה, זה בעל הלכות גדולות. הוא רוצה לומר שהרש"י מפרש כמה, אם הוא ברא שהאריכה, אז הרש"י אומר על המקום, היא והעובר, הסכנה לשניהם. משמע, אילו הייתה סכנה רק לעובר, אז רש"י, באמת, הראש והרן, הם אומרים שאם אין סכנה להם, בשביל עובר, לא מחללים יום הכיפורים. הבעל להלכות גדולות לא סופר ככה. עכשיו, מה ישור שמחלוקת שלהם? הרי תראו, מאיפה אנחנו יודעים שפיקוח נפש של אדם מישראל דוחה שבת ויום הכיפורים, כתוב? ועשיתם את חוקותיו ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם והחי בהם. ממתי היצור הזה נקרא אדם? האם גם בזמן שהוא בבטן הוא שמו אדם, או רק לאחר שהוא נולד? יש גמרא בנידה, שכתוב שתינוק בן יום אחד, מטמא בין גויים. אבל אם הנגע נולד לו ביותו בבטן, הוא לא כתוב כי אודום. חז"ל אומרים שמשהו בפנים, הוא לא נקרא אודום. לכן, לפני זה, אז אם לומדים את הפסוק, מהפסוק, אשר יעשה אותו האדם וחי בהם, אז האדם נקרא מזמן שהוא נולד לקודם. לכן, על קודם, באמת אי אפשר לחלל שבת. על העובר. כן, זה שיטת ריף, לא ריף, ראש ורן, וככה נראה גם דת רש"י. בעל הלכות גדולות אומר מפורשות. אם, אלא מה, הוא טוען, אם ברור לנו, ודאי שזה יהיה סוכן לעובר. אבל אם זה סופק, לא. הרי אתם כולכם יודעים שבכל פיקוח נפש דוחה שבת, אפילו בסופק. אז למה פה זה ודאי? הנציב מסביר דבר יפה מאוד, הוא מככה. שאלה מאיזה מקור אנחנו לומדים, מהו מקור הלימוד שפיקוח נפש דוחה שבת. אם אתה לומד את זה מהפסוק, אשר יעשה עוד אדם וחי בהם, אז דווקא אם הוא נולד, לפני זה הוא לא נקרא אדם. אבל אם אני אסביר כמו רבי שמעון בן אלעזר, שחלל שבת אחת, כדי שיחלל שבת הרבה, אז גם על עובר זה ככה. עכשיו, שאלה היא איך לפסוק כמו איזה טעם. אם אנחנו עוסקים מהפסוק הזה, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, אז זה לא כולל עובר, אכן עובר לא מחלים. אבל אם אני עומד בפסוק הזה, והרי הגמרא אומרת במסכת יומא, שאשכחן ודאי, סופק, זאת אומרת, אם היה כתוב רק פסוקים האלה, אז מזה שכתוב, אז שיעשה אותם האדם וחי בהם, אז שמואל אומר וחי בהם, והתוספות מסבירים שם, גם על סופק מחללים. אבל בשאר הלימודים זה דווקא על ודאי. לכן מי שלמד מהפסוק ההוא, מחלל שבת אחת, זה דווקא על ודאי, אבל לא על סופק. ברור? ומהפסוק שיעשה אותם ודאי, זה רק ממה שהוא נקרא אודם ולא קודם. אז לכן, דווקא הוא, על העובר שהוא ודאי בזקונה, אם הוא לא יאכל, אם היא לא תאכל, מחלים שבת, אבל לא על סופק. ואילו שיטות אחרות, אז על עובר בכלל לא. והבעל הלכות גדולות, הוא מכיר בזה. מה? אותו דבר שבת. נכון, זה אותו... הרי, זה לא דבר, נכון, מהפסוק הזה, הגמרא מביאה את הדרשה לעניין דרשה ליום הכיפור, אבל זה אותו דבר לשבת. גדר של שבת ויום הכיפורים זה אותו דבר. רק ביום הכיפורים זה מתבטא באכילה. בשבת זה לעשות פעולה אחרת, שצריכים להדליק אש או שצריכים לבשל משהו. טוב, נו, אבל זה אותו, לא, זה אותו דבר, זה לא שבת ולא יום כיפור, זה ברור שזה גם יום כיפור.
שלמד לי ושמרו בני ישראל את השבת,
כן.
ושבת יש
לי חידוש. לא, אבל שבת זה עוד יותר חמור מאשר יום כיפור, זה ברור שאם זה דוחה שבת, דוחה יום כיפורים, רק ביום הכיפורים זה מתבטא בצורך אכילה, בשבת לא שייך אכילה. אז בשבת זה בגדר דחיית, כלומר, האיסור של שבת, או איסור של יום הכיפורים, נדחה מפני הצלת נפש. אם שבת שזה איסור סקילה, נדחה כל שכן שאר הדברים. אז נמצא ככה, שהוא ברא מצד הדין, אם אני אומר שגם יש סכנה לבלת, לפי בעלי הלכות גדולות שלו, אז ודאי, שגם כן היא תאכל. זאת אומרת, חז"ל גזרו את זה ולא מדין שצער, במינקת לא שייך צער, ברור. והוא ברא, אם לא יצא שהסיכון הוא רק בשביל לבלת, אז גם כן, לפי בעלי הלכות גדולות, יכול להיות שגם הראשונים יכולים שבשבת לא מחללים, יכול להיות שפה, שזה לא דורייתא, אז אני לא בטוח בזה, שאם זה הסכנה רק ולעד, כי בדרך כלל רש"י אומר שזה גם ככה וגם ככה. הרי רואים גם מהגמרא שהפלה סתם זה לא נקרא סכנה. הרי הגמרא אומרת שלא יישא אדם מעוברת חבירו, משום דחסה, כן? שדחסה ויפיל, ומה דידי? אז אומר, דידי חייס ולא. ואם היינו אומרים שזה סכנה גם בשביל האישה כל הפלה, אז למה גם שחייס? הרי גם סתם כך, רואים שסתם הפלה זה לא מהווה סכנה לאישה. זה מהגמרא הזאת. טוב, בכל אופן... אבל יש הבדל, מעוברת זה מדין צער, מניקה זה מדין האוכל של הקטן.
מעוברת מדין צער, זה לפי הרב, שהרב אומר תמיד לאישה, לפחות בגין המצוות הקלים, לא לצמחל,
כן,
כן.
מעוברת בכלל, זה לא שלך. כן, עכשיו, המשנה ברורה דן, רגע אחד, המשנה ברורה רוצה לומר, לכאורה שזה יהיה כמו בעניין וסתות, שממתי היא נקראת מעוברת, מאז שהוא קר עוברה. זאת אומרת, לא מספיק שיודעים, ששלושה חודשים, עניין וסת, אתם זוכרים, שנקר וסת. ובהתחלה רוצה לומר, אולי אחרי 40 יום, שזה כבר נחשב, שנחשב עובר, כי עד עכשיו נחשב מים בעולמה. כן, אז בכל אופן הוא רוצה לומר שמאז, אבל לפני זה, זה סתם חולה רגיל, אין איזה גדר של מעוברת בדבר הזה. אם היא לא מצטער בכלל, בתשעה באב, שאתה צועק. בשאר הצום, אם היא לא מצטערת בכלל, אז יש את הצום. אם היא בריאה ממש.
יש תשובה מהבא שכותב שסתם מעוברת ומניקה מצטערת. על הדברים
המצטערים. על מניקה.
מעוברת ומניקה, שניהם
מצטערים.
על מניקה. תמנו מצטערות. ככה הוא כותב.
טוב, תראה, המרשם אומר מפורשות שמניקה לא שייך מצטערת. מצטערת, אולי מצטערת שהעובלת שלה אינה מה לאכול, אבל זה לא נקרא שיש לה צער בזה, זה לא כמו היריון שזה, עצם ההיריון זה גורם לצער. מנקד זה בגלל האוכל של העובר. ואפילו אם זה רק בשבילו, אז גם כן.
מה שהרב אמר לגבי היום שהוא קר וברא, אז שם ראה עצמו ושאר הציון
מביא, כי
בראשית ימי בורא העובר חלוש ביותר, ואם הוא סיגוף קל מפסידו בוודאי, הוא מסכן גם המעוברת.
כן.
לא,
הרי יש דבר כזה, הרי כתוב, אם היא הריחה ולא אכלה ביום הכיפורים, גם היא מעוברת, גם היא מסכנה. על מניקה אני אומר, מניקה לא שייך, יכול להיות שהיא נסתרה, אבל זה לא מחויב מזוין, זה לא בגלל הצער שיש לה.
זה שגם קודם הרבה גם למה יש מקל, הוא מסיים את זה, ולפיך לך מקל נזכר בלי ספק.
טוב, אז אולי, טוב, שאלה. למה יש את זה, אם היא מרגישה... סומות הקלים שלא תחמיר. יום בתשעה באב, כן תחמיר. אלא אם כן היא מרגישה חולשה, אם למשל חולשה מיוחדת, אז לא תחמיר בתשעה באב גם כן. ודרך אגב, אם היא אוכלת או שותה בתשעה באב, זה לא כמו ביום הכיפורים שצריכים שיעורים. ביום הכיפורים, צריך לשמוע, בגלל שיום כיפור יש איסור באכילה. פה, בתשעה באב, אם מותר לאכול, לגבי, לא חל החיוב של הצום בכלל. אז היא אוכלת כמה שהיא צריכה לאכול. אם כי למרות שמוזכר בהלכה, שאם היא אוכלת, שתאכל את המינימום, גם מי שצריך לאכול לקיום אבלת או לעצמה, לא לאכול מדנים, מותרות, דברים כאלה, לא לאכול. אבל ביום הכיפורים זה לא ככה. ביום הכיפורים, נגיד, אם הרופא אומר למישהו או למישהי שהם צריכים לשתות משהו, היא יכולה לשתות מים, היא יכולה לשתות מיץ, היא יכולה לשתות חלב. האם יש לה עניין דווקא לאכול חתיכת לחם או לאכול בשר שמן? יש על זה באור שמח, בהלכות מחלות אסורות, אומר ביום הכיפורים, הכמות קובעת ולא האיכות של האוכל. זה לא כמו בתשעה באב שיש עניין שאדם יסתער בעצמו. ביום כיפורים זה לא עניין שיסתער. אין הבדל אם אדם אוכל לולבי כפנים, או שהוא אוכל עוגה מתוקה. אין הבדל, כן? אז אם כבר מותר לו לאכול, שיוכל דבר שזה ערך תזונתי. תשתה מיץ ענבים. אבל בתשעה באב, אם מספיק למים, יש עניין שאדם יסגב את עצמו, אז שלא תאכל דברים כאלה. תשתה את הדבר הפשוט. זה יקיים את הגוף. יכולה לאכול פרוסת לחם, אז לא תאכל עוגה שמינה עם סוכר. אתם מבינים? כי פה יש גם דין של... הרי איך כתוב? בתשעה באב יש שני דברים. להתאבל ולנוי נפשי. כך כתוב בגאון. זאת אומרת, אבילות זה בענייני השקפה, שאדם יהיה לו רוח נחייה. ולנוי נפשי זה הימנעות מהדברים האלה לסגב את הגוף. שני דברים. ביום הכיפורים יש רק עניין שאדם יימנע מלאכול, אבל רוח גבוהה יש לו. ביום הכיפורים הוא שמח. אבל בתשעה באב רוח נחייה. ואיך הפסוק אומר? שמחה את ירושלים וגילו בה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים האלה. שני דברים. סיסו איתה מסוס, זה גולה, זה יותר את הצד הנפשי. השמיכה, ובהתחלה כתוב, שמחו את ירושלים וגילו בה. שמחו זה דבר יותר חיצוני, ריקודים, דברים כאלה, וששון זה יותר עניין נפשי. איך אומר דוד המלך? השיבה לי ששון אישך, אמרו חז"ל, מה זה השיבה לי ששון? הוא התפלל שתשרה עליו שכינה, רוח הקודש. ורוח הקודש שורה רק אדם שנמצא במדרגה של שמחה. אם אדם עצוב, אולי לא יכול, כהן גדול. מן המקדש לא יצא, הוא היה צריך להמשיך לעבוד כאילו שלא קרה לו כלום. ממנו דרשים את הדבר הזה שיבליק עלי היגון הפרטי שלו, הוא שליח של כלל ישראל, ואין לו זמן להתאבל. טוב, בכל אופן, על מניקות, חחזל לא גזרו, מניקות ועוברות, פה מתאמתם את המתאנה עובר, ולכתחילה, אם היא בריאה, כן, אם יש חולשה פה ושמה, בתשעה באב תחמיר, ובשאר התשומות לא תחמיר דברים כאלה, לא חייבת לזה.
הכוונה היא גדר של בשר. איפה בתשעה באב אומר, עובר פה גבול?
אין גבול, זה לא... אם היא מרגישה... תראה, לפעמים אדם יש לה איזשהו מיחוש קטן, הוא לא מסם, הוא ממשיך כרגיל. אבל אם זה מציק לו, אם זה... נגיד אותך לא עבודה שתשתה.
אם שהיה לה היסטוריה.
מה?
כשאני
קרא בדרישה
שהיה
לה היסטוריה, שבעלה יצא, לא, אם זה אין החלף, אז שתשתה.
זאת אומרת, פעם בעלה תתחיל בכלל?
כן. אולי בלילה לא צריכים, לא נראה לי שאם בלילה... יש אמהות שבלילה התינוק ישן, ויש כאלה שמתארות להניק פעם אחת, תלוי איך שהיא הרגילה את הקטן. אז אולי בלילה לא צריך, אבל בבוקר, אם היא יודעת שזה יתמת לחלב, וזה המזון שלו, שתשתה.
ברור. יש עניין בלילה?
מה אתה אומר?
אם מסוגלת לצום בלילה, יש
עניין... כן, ודאי, ודאי. או למשל, אדם חולה, שהיה צריך לאכול בתשעה באב, ואחרי זה כבר הוא מרגיש טוב. אז מה? לא נאמר שהיות והוא אכל, אז פקע ממנו בגלל החיוב. אתה אכלת מכיוון שהיית צריך. אם עכשיו אתה עלית על דרגה כזאת, שאתה לא צריך, אז ודאי שאסור לצום. היום לא נדחה. עכשיו, אתם יודעים, יש דבר מעניין בהלכה. אם חתן שהתחתן לפני הצומות, ואחת מהצומות האלה אכל בשבעת ימי המשתה, תשעה באב זה לא יכול, מכיוון שאנחנו נוהגים שלא לעשות חתונות מראש חודש, אבל 17 בתמוז, ג' בתשרי, או 10 בטבת, אם הוא התחתן תוך שבוע, האם הוא צם או לא צם? עכשיו, מה הספק פה? הרי שבעת ימי המשתה זה כמו רגל אצלו. והגמרא בפרק שני, מסכת מועד קטן, אומרת, אם אדם עירו לו אבילות, ולאחר מכן בא הרגל, עתי שמחת עשה, עתי מצוות עשה ששמחת בחגיך, ודוחה את העשה של האבילות. אז אומר הריטב"א, עכשיו זה כיוון הפוך. עתי עשה של אבילות דרבים, ודחי עשה ששמחת הרגל של יוחיד. הרי מה שהוא חייב לסמוך עם הקלה שלו, זה עשה של אדם פרטי. ומה שפה זה צומות, זה כמו אבילות של ציבור. אז עתי עשה של ציבור, ודחי את העשה של יוחיד. אז חתן שהתחתן לפני הצומות הללו, וזה חל בשבעת ימי משתה, אז החתן וכלה צריכים לצום. כשזה, כן, אבל אם זה חל, אבל אם החתונה הייתה ערב פורים, הצום הזה הוא יותר קל. יש שם בכלל מקילים בזה. כי לדעת רוב הראשונים, לא מבעיה שזה לא מוזכר במקרא, זה אפילו לא מוזכר בגמרא. מה שהגמרא בדף ב' בהלכות מגילה אומרת, שהגמרא דמה שם, מאיפה אנחנו יודעים מתוך הפסוקים, שמותר להגדיל עוד כמה ימים שאפשר לקרוא את המגילה, מזה שכתוב בזמניהם. אז הגמרא שואלת, ואולי זה בא לרבות 13, אומרת הגמרא, ה-13 אני לא צריך. זמן קהילה לכל היא. ונחלקו הראשונים, למה התכוונה הגמרא באומרה זמן קהילה לכל? רוב הראשונים לומדים שבלאו הכי מתכנסים שם לתנית אסתר. לא, לא, זה הבעל הלכות אומר את זה. אבל רוב השונים, היות וזה היה יום המלחמה, אז ברור שאפשר להקדים לקרוא בו את המגילה. אז זה לא צריכים פסוק. הראש מביא בעל הלכות גדולות, זה רומז בגמרא על תנית אסתר, אבל לראשונים אחרים זה לא מוזכר בכלל. אז זה יותר קל. אבל שאר הצומות, נגיד אם אדם התחתן יומיים לפני ראש שנה, ואחרי זה 17, ג' בתשרי, חל בשבעת ימי משתה, אז הוא צריך לצום. כשזה עשה של רבים וזה עשה של יוחד. זה בא לדחות את הדברים האלה.
ומצום נדחה?
אתה שואל שאלה נכונה. אפילו מצום נדחה, זה גם כן לא. תראה, אתה יודע, יש מחלוקת הפוסקים, הרבינו ירוחם, מובא בבית יוסף, וגם הרד"ק בפירושו לירמיה, הם אומרים שגדליה נהרג בראש השנה. הצום הזה, האם לכתחילה יש לו גדל נדחה או לא? יש כאלה אומרים שהיות ולכתחילה הוא נקבע באותו יום, אי אפשר לצום בראש השנה, אז זהו הדין שלו, זה לא נדחה. יש אומרים, לא, הוא נדחה. נגיד, בעל ברית, כל מיני דברים כאלה שהרמה מביא שם, שבבעל ברית באותו יום, שבצום נדחה, יכול לאכול אחרי הברית, יהיה דברים כן. אבל לכתחילה באמת, זאת אומרת, אני אתחיל מה שאם היום השלישי זה שבת, אז יש איזה גדל נדחה. אתה שואל אם הנדחה הזה חל גם על נשים מעוברות,
על חתן.
על חתן.
לא דווקא על צום גדליה.
אני אומר, כן.
יוזה
מתמוז. יוזה מתמוז, כן. טוב, לי, אני לא ראיתי את זה בספרים, אבל מהספרה אני לא ראי שלא. זה רק לבעל ברית שיש לו איזושהי שמחה מיוחדת, שצריך לעשות את הסעודה. שבע ברכות, הוא לא חייב לעשות את הסעודה. אם יש פנים חדשות, מברכים.
גם
את המול,
הרי זה חובה ראשון, חובה שלא יהיו באותו יום,
לא, לא. חז"ל, קודם כל מביאים ירושלמי שגם בעזה היה בי"ז רק היה בלבול חשבונות. ולמה לא קבעו פעמיים גם בט' וגם בי"ז זה משום שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. בסדר, אז אי אפשר, אז קבעו את זה, זה לא בגלל נדחה. אז איך שלא יהיה. פעם היה בי"ז, דיינו בשביל, בשביל לא לצום, אתה לא צריך שיהיה עוד, עוד, עוד צרה בזה. אני רציתי משהו להגיד דבר בעניין צום, לא שייך למבורות פה, אבל באופן כללי. הטור בסוף הלכות תענית, הוא מביא ימים שהם נקראים ימי צום, שצדיקים חסידים צמים באותו יום, כמו בראש חודש, ניסן, מתו נדב אביהו, אחרי זה מפטירתה של מרים, או ראש חודש אב שמת אהרון הכהן. כן, זין בדר, או יוד זין באלול. אז הטור בסוף הלכות תענית מביא בשם בהאג, יוד זין באלול, שבו מתו מרגלים. היום צם לצדיקים. בא הראש ושואל, מה שייך לקבוע צום על מיטת המרגלים? הרי הם היו רשעים. מרגלים. המרגלים. מה זה? אז בית יוסף הוא רוצה להידחק, כשחזרו בתשובה ולא נתקבלה. הקושיה היא יותר חזקה מאשר התירוץ. לפעמים, איך הראשונים אומרים, ויש לי אשר בדוחק. שמעתם דבר כזה שכתוב, ויש להקשות בדוחק? תחפשו איפה ומאיפה כתוב דבר כזה. יש לי אשר בדוחק, התירוץ יכול להיות בדוחק. ראיתי בנציב, הפירושו לתורה, דבר מעניין מאוד. בפשט שלח לך, כשהקזבוך אומר למשה, את כל מה שנגזר על דור המדבר, מדבר הזה יתמו ושם ימותו יום לשנה וככה וככה. אחרי זה כתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגיפה לפני השם, ואתם לא מתו אחד פה ואחד שמה. ראו שזה השגחה מיד השם, ביום אחד מתו כולם. אחרי זה כתוב שמשה רבינו אומר לכלל ישראל, כתוב, ויתבלו העם מאוד. אחרי זה באו המפילים ואמרו, הננו ועלינו, ולמה לא הועיל התשובה? הרמב"ן שואל את זה. הרי הבכי שלהם היה חילול השם. וחז"ל אומרים שלכל החטאים יש תשובה בעולם הזה, נחילו לשם, אפילו אם הוא חזר בתשובה, ובא יום כיפורי, והוא קיבל ייסורים עד יום מותו, לא מתכפר לו בגלל העבירה החמורה. היות והבכי שלהם, שהם ותיסע כל העדה ויבכוהם בלילה הוא, זה החילו לשם, לא הועיל התשובה. אומר הנציב ככה, באותו יום שמתו המרגלים, אז לפי מבנה הפסוקים, אז משה רבינו אמר להם את כל מה שנאמר, על, על, עליהם, הרי לגבם זה היה כמו שמועה קרובה, שהרי נאמר להם שהם ימותו במדבר, אלא מה, כל שנה מתו קצת, אבל הם, וגם החורבן וכל הגלויות, כל זה רמוז בפרשה הזאת. כמו שיש לנו כלל בענייני אבלות, אם מישהו מודיעים לו תוך 30 יום שנפטר אחת משבעת הקרובים שלו, הוא נוהג אבלות. אם לאחר מכן שזה גדר שמועה רחוקה, הוא לא נוהג שבעה ימים. לגבם זה היה כמו שמועה קרובה. כמו שיש טען אחד שאומר שמה שבבבל הם צמו שם, זה בגלל שיום השמועה הגיע שם, רבי שמעון, יום השמועה הגיע בחמישה לטבת. אחרי זה, זה שנבר נביא, כתוב לך את היום הזה, זה ישתנה, אבל עד אז היה ככה. זה היה יום שמועה קשה. היות ואז כלל ישראל התאבל, אז אנחנו, מה שאנחנו אומרים שי"ז באלול, ולפי מסורת של בהאג, הדבר הזה אירע בי"ז באלול, אז לדורות, הצדיקים הגדולים, החסידים האמיתיים, לא שהם מכינים כל יום ברומפים ושותים, אלא ממש שמים באותו יום, על מה שנגזר אז על הגלות. אם כן, לא בגלל המרגלים, זה היה ביום שמתו המרגלים, אבל הצום הוא לא בגלל מיטת המרגלים, אלא בגלל מה שנאמר אז, וזה נוגע לכל הדורות. ומי שמתבונן קצת, הרי חז"ל אומרים, מגגלים חובה ליום חייו. מלחמת העולם השנייה פרצה ביוד זין אלול תרצת. כמו שאנחנו יודעים, שנגיד בתשעה באב, גלות ספרד, הגזרה של גזרה, והרשעים הארורים, הנאצים, הרשעים האלה, הם גם כן המון אקציות עשו דווקא בחגים, ודווקא דברים איזה, כדי להתעלל בעם ישראל. רואים שמגלגלים חובה. אז ביום הזה קרה מה שקרה בי"ז באלול, לכן זה נקרא מיתת צדיקים. זאת אומרת, מה שנגזר על עם ישראל, שיאנשו עבור חטא המרגלים, מה שקרה אז. רואים שהחטא הזה משאיר את רישומו לכל הדורות כולם. זה דבר שלא הצטמצם אז, אלא לדורות עולם, עם ישראל סובל בגלל הדברים האלה. אני רוצה משהו לציין, משהו, דבר רעיוני. למה באמת על חטא המרגלים, מה העונש החמור הזה, שחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וכל הגלות, יותר מאשר חטא העגל? חטא העגל, מה כתוב? על לחם שלום. אני כבר גומר. על חטא העגל כתוב, וביום פוקדי, כן? כתוב, וביום פוקדי ופקדתי עליהם. חז"ל דרשו, אין פורענות באה לעולם, אלא אם כן יש בה מפרעון חטא העגל. אבל לא כתוב שנגזר גלות וחורבן, ועל חטא המרגלים, ברוך הוא קבע, אתם בכיתם בחייה של חינם, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, וכל הגלות הקשה. לעניות דעתי נראה ככה, תראו, בחטא המרגלים, זה לא רק היה שלא קיימו את המצווה, רישתם אותה וישבתם בה. במיעון שלהם לבוא במערכה לכבוש את הארץ, זאת הייתה חתירה נגד עצם המגמה של קיומה של האומה. הרמב״ם פירוש המשנה בספר מצוות כותב שקיומה של האומה הוא אם יש בניה עליה. אפילו אם יש 10 יהודים בארץ, שנקרא מינימום של עדה, זה נקרא שהאומה קיימת. אם חלילה יעלה לדעת שיהודים לא נמצאים בארץ, והרמב״ם עומד תוך כדי נשימה, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה את אותות האומה, שגם בתקופה הקשה ביותר, תמיד היה איזשהו קומץ יהודים בגליל, למרות שארץ יהודה וארץ השומרון היו חריבות לגמרי. ואותם 10 יהודים, מינימום אני אומר, הם קיימו את האומה. בחוץ לארץ, אפילו אם יש 10 מיליון, אין להם מושג של הכרה לאומית, יש להם מושג של אנשים פרטיים אינדיבידואליים. מושג של הכרה לאומית זה דווקא, כמו שבזוהר אנחנו אומרים פשוט אמור, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כשהם בארץ הם גוי אחד, שחוזר, אין למושג של הכרה לאומית, יש לזה גם השלכות הלכתיות, אבל לא כרגע. הקדוש ברוך הוא ברא את העם הזה להיות לברית עם לאור גויים. אם הם מפחדים להיכנס לארץ, אז גם בדור הבא תהיה אותה בעיה. תמיד יש פה כנענים. אז נמצא שעם ישראל אין לו קיום. נמצא שהם שללו והשמיטו את כל היסוד של הקומה, לכן פה. ולפי זה גם נבין למה הרמב״ם לא מונה את מצוות יישוב הארץ בין רמ"ח מצוות עשה.
זה לא לפי הפשט של המדרשים.
מה אתה אומר?
זה לא לפי הפשט של המדרשים,
של הרב. מדרשים זה לא פשט, מדרשים צריכים להבין את הרעיון שיש בתוך המדרש. במדרשים מפשטים מושגים. ודאי שהיה להם נגיעות כל מיני חושות אחרות, אבל החטא היה משמיט את קיום, כמו שהרמב״ם, למה לא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל בתור מצווה? כי זה לא שייך למצווה, זה כמו שאין לנו מצוות עשה שאדם יחיה, אסור לו לחבול בעצמו, אבל אין מצוות עשה, כי זה, בלי זה אין מי לדבר. עם ישראל, הוא נוצר להיות לברית עם לאור גויים, אם הוא לא נמצא בארץ, אין לו קיום. אז מה, כבוך יגיד לעם ישראל תחיה ולא תמות? מה שייך להיות זה בתור מצווה? בשביל זה הוא נברא. אבל לא שלא, זה לא צריך להיות בעל, אבל זה צריך להיות בעל. כי לכן העונש של חטא המרגלים הוא יותר חמור, מכיוון שהם חתרו מתחת להגמה האלוקית שלמנה הוא ברא את העם הזה. ומי שמתבונן היטב, טוב, אני לא צריך להאריך, דבר קטן. בשלושת השבתות שבין המצרים, מי שמתבונן, רואים שקדמוננו תקנו לנו לקרוא פרשיות שיש בהם כדי להעיר אותנו לתשובת המשכן. אם החטא היה, ואם עשו בארץ חמדה, חטא המרגלים, ולא רצו להיכנס לארץ, אז בא תשובת המשכן לעורר אותנו לתשובה הזאת. בשבת הקודמת קראנו לאלה תחלק הארץ, וראינו את בנות צלופחד שחז"ל אמרו עליהם שהם חיבבו את הארץ, ושבת בפרשת מסעי אנחנו נקרא את מצוות עשה לפי הרמב"ן, ובייחוד בפרשת דברים. תמיד חז"ל תקנו לנו לקרוא פרשת דברים לפני תשעה באב. מה יש בפרשת דברים? משה רבינו אומר דברי מוסר ותוכחה לכלל ישראל, שבועות מספר לפני שהוא נפרד מהם. והוא מוכיח אותם על חטא המרגלים, ולאחר מכן הוא מוכיח אותם על חטא העגל. למרות שלפי לוח הזמנים, חטא העגל הוא קדם לחטא המרגלים, כיוון שהעונש שהגיע לעם ישראל, או חומרתו של החטא, הוא יותר חמור. בפסוק למד ב', בפרשת דברים, משה רבינו אומר להם, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. על איזה דבר משה רבינו, באיזה תחום הוא מוצא חסרון אמונה בדור המדבר? יש לנו 13 עיקרי אמונה. האם הם לא האמינו במציאות השם, אחדותו, תורה מן השמיים, נבואת משה, נבואת התורה, הביאת הגואל, תחיית המתים? לא ראינו שהיה איזשהו חסר באחת מהיסודות האלה. מפרש רש"י, בזה שהבטיחכם נביא לארץ, בזה היה חסרון אמונה. ולצרינו הרב, אם אנחנו נשאל את עצמנו, האם עם ישראל תיקן את חטא המרגלים, או לא תיקן את חטא המרגלים? חלקים מסוימים בעמנו תיקנו, אבל חלק די גדול לצרינו הרב, לא תיקן, לא רק שלא תיקן. יש בתוכנו אנשים שלהוטים להסגיר חבלי ארץ לידי הרשעים, ויש כאלה שלא להוטים, אבל הם חושבים שבגלל פיקוח נפש, כמובן לסכן את עם ישראל, מותר להסגיר את הארץ. למה הם הסגירו את גוש קטיף? הם אמרו שאם אנחנו לא נסגיר, אז יהיה לנו מלחמה, והיום יהיה לנו שלום פסטורלי. זה התחיל אתם מוצירים, אתם לא יודעתם, הייתה הצגה שקראו לה אוסלו. ואז גם רבייס אמרו, שאם לא ניתן, יהיה סכוני, ואם ניתן, יהיה שלום פסטורלי. זה רק 1,000 חללים ועוד ידם נטויה. זה נקרא ינוח על משקותם בשלום. זה נקרא שלום. בקיצור, כל הטעות הזאת שחושבים שזה דברים בטלים. והם עושים איזה מתוך חולשה. חושבים, אנחנו עם קטן, איך נוכל לעמוד מול כל הרשעים הרורים מפה ומכל המעצמות שתומכות בהם? זה כמו שהמרגלים הוא אז. בני ענק, שכירי חרב היו, וקשה. זה חסרון אמונה, אמונה חלשה. לכן קדמוננו תקנו לנו לומר דברי מוסר שמשה רבינו בשבת חזור לפני תשעה באב, לעורר אותם לתשובת המשקל. אם החטא היה חסרון אמונה, צריכים לתגבר את אמונה. המציאות שאנחנו חיים היום, רבותיי, בדרך הטבע, אני נזהר, אני לא רוצה להגיד שאין מוצא. נאמר יותר נכון, לא רואים מוצא. אף אחד לא יכול לשלוף מן המותן כזה ראי וקדש. דרדרו את המצב, עשו משגים חמורים, דרדרו את המצב שהיום אין פתרון רציונלי. אז מי שאין לו אמונה, הוא באמת, והוא חושב. למזלנו רוב הציבור לא חושב. אבל מי שחושב, אז הוא באמת על הפנים. אבל מי שיש לו עומק אמונה והוא חושב, הוא יודע כי לא ייטוש השם עמו, אנחנו לא יודעים איך, אבל מי שמתבונן מה שההשגחה האלוקית פועלת מסביב, שמסירה את הרשעים והם מתקוטים אחד מהשני, זה התחיל בצפון אפריקה, בעיראק, עכשיו זה עובר למצרים, בסוריה, וגם קצת בטורקיה, ואנחנו עשינו משברך שכל הפלגים בטורקיה יצליחו במשימתם. אתם מבינים? כולם יצליחו. כן? צריכים לשלוח להם. מי שרואה את גודל השגחת השם, שכל מה שהרשעים עסוקים בינם לבין עצמם, זה מחליש את יכולתם לפגוע בעם ישראל. אנחנו לא יודעים מאין יבוא זרי, אבל אנחנו מאמינים שחורבן שלישי לא יהיה. ואם השגחה הלוקית מחזרת לארץ, אור גולת יוצא שהתחיל, ילך ויגדל, יגרד את בתיה, והלוואי שנזכה בקרוב שהתקיים אצלנו, אמר חז"ל, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמותם. בזה שאנחנו מתאבלים, אז אם אנחנו רואים סימני שיבה, סימני תחייה, סימני קיבוץ גלויות, זה צריך להפיח בנו רוח תקווה לעתיד, שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו ונותן לנו את היכולת, שאנחנו נדע רק לשמור על ארצנו הקדושה, וברוך השם, הציבור הקדוש פה, שיושב פה, קובע עיתים לתורה, זכות לימוד התורה, היא הזכות הגדולה ביותר להשאיר את ישראל על אדמתם. רש"י מביא פרשת שופטים, שכדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים ליישב את ישראל על אדמתם. עם בני תורה אמיתיים פה, שמתכונים להיות שלוחי דרחמנא, צורי מדרנן, תרביצו תורה, תגדילו תורה, ובזכות בזכות לימוד התורה שלכם, המקום הזה ינצל, כל ארץ בנימין תנצל, כל ארץ ישראל תנצל, הקדוש ברוך הוא יסדר שכל האלה יהיו עם הגמונים שלהם, ילכו לארצות מוצאם, יעניק להם את זכות השיבה, אני לא אומר לא לעזור להם, שמה לעזור להם, אם צריכים לבנות להם למשל אורווה לגמלים, בסעודיה לבנות להם, לא פה. ואנחנו צריכים לשאוף לנקות את הארץ מהמחבלים. לזכות לימוד התורה תסייע, עלו והצליחו ונזכה לשמוע מכם, בשורות טובות.